לכם אהבה עידיין מרד רבותיי. השיר הזה נמסר לזכות שמחה בן נחגטו ולזכות רב דניאל יעקב בן שר אביבר, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. והשיעור מבוסס על תורתו של רבי משה שפיר, אז איך הצדיק לברכה. רש"י אומר בתחילת התורה, אמר רבי יצחק, לא היה צריך התורה להתחיל אלא מבראשית, את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שמצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יראו אומות העולם לישראל לסתים אתם, כשכבשתם ארצות שבע גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה לנו, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אז רש"י מסביר שהיה צריך להתחיל מהמצווה הראשונה, החודש הזה לכם, מצווה ראשונה, למה פתח בבראשית? שאם הגויים יאמרו שאנחנו ליסטים, אפשר לענות להם ששם ברא את העולם ונתן לנו. הרמב"ן מקשה, בסדר, בראשית אני מבין, אבל בשביל מה צריך את כל חומש בראשית? למדנו שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא. אמר זה כתוב במפורש בלוחות, בדברה של זכור את יום השבת לקדשו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. ומאחר שלצורך אותה ידיעה שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא מספיק פסוק של זכור את יום השבת לקדשו, אז לשם מה ניתן כל חומש בראשית וחלק משמות עד החודש הזה לכם? ובעצם מאשימות הדברים, הרי שלכאורה כל המאמר תמוע. מה תמוד ביסוד ההנחה שצריך להתחיל את התורה רק מהמצווה הראשונה שנצטוו ישראל? הרי יש פרשיות רבות בתורה שאין בהם אף מצווה בסופר דברים. הזינו בזאת הברכה אין בהם מצוות. אז מדוע יש הנחה פשוטה שהתורה צריכה להתחיל במצווה הראשונה? כתוב בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. הגמרא מקשה בראש שנה למבית עמוד א' ועל התשעים, כי במעשה בראשית נאמר תשע פעמים ויאמר אלוקים. מתרצת הגמרא, בראשית נמי מאמרו, תכתיב בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאיו, וברוח פיו כל צבאם. למדנו מכאן שהמילה בראשית גם היא מאמר. בראשית נמי מאמר. הדבר מובן שאין כאן לשון ויומר, משום שמאמר צריך לאמר למישהו קיים, ובאמירה ראשונה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין למי לומר. אבל בראשית הוא גם כן בכלל הוא אמר ויהי. בראשית נמי מאמר. לשון הגמרא, בראשית נמי מאמר, הוא תכתיב בדבר השם שמיים נעשו, מפורש, כי המילה בראשית היא עצמה מאמר, ועל זה מביאים את הפסוק, בדבר השם שמיים נעשו. אז אני מבין ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה מאמר שאומר את הבריאה. אבל מה זה בראשית נמי מאמר? מה המאמר בבראשית? אז אומר הגרא, כך משמע בספורנו ועוד, שבמאמר בראשית נבראה בריאת הזמן, שעצם המושג בראשית אומר זמן, והדבר מונח במילה בראשית עצמה, כי ראשית היינו התחלה שיש לה המשך, ומגיע המשך עד לאחרית ונמצא, כי פירוש המילה ראשית היא התחלה של מהלך, ועצם הזמן הוא ההמשך של הראשית הזאת עד התכלית, כי התהליך של הבריאה הוא הזמן. ובמאמר בראשית נברא עניין זה, נקודת ההתחלה של הזמן. ובמקום הזה נמצאת הכפירה הכי גדולה שעיקרה היה אצל היוונים, ואחריהם כל העולם, הקדמות, רחמנא לצלן מהי דעתה, שהדברים תמיד היו, של אף פעם לא הייתה בריאה. אבל אנחנו יודעים, וזה יסוד כל התורה כולה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. מקור תורתם של היוונים נובע מהעובדה שהזמן מופיע בתפיסתנו כהמשך. וכך הם תפסו שהזמן בעצם עניינו זאת מהות שהיא בעצם המשך, וזה לא שייך לראות נקודת התחלה של זמן, משום שזמן זה בעצם המשך. הוא מתחייב מכך שמעולם הוא לא התחיל. אם זמן זה בעצם דבר שממשיך, אז זה אף פעם לא התחיל. התשובה שמשיב להם הרמב״ם, מורה נבוכים, חלק ב' פרק י"ז, כי באמת תמיד הדברים כפי שהם מופיעים לפנינו בהווייתם, הם שונים לגמרי ואפילו הפוכים במציאותם, בית התאבותם. וכפי שאם יחזירו אדם לאחר שנולד למקום שממנו יצא, לא יוכל להתקיים שם אפילו רגע אחד, כך אי אפשר להקיש על עינו של דבר ולומר כפי שהוא נראה בהווייתו, כך הוא באופן התאבות שלו. ומעתה שבריאת הזמן היא הבראשית, ולזה כיוונה הגמרא בראשית נמי מאמר, ובן גם המשך תכתיב בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם. והעניין כי בצבא השמיים ומלכם נמצא שורש ההתגלות של הזמן, ונקודת ההתחלה של הזמן נמצאת במילה בראשית, הוא המאמר של בדבר השם שמיים נעשו, שמתייחס לשמיים עצמם, אבל בהם שורש עניין הזמן, כי החיבור של שמיים וארץ יוצר את התהליך שבו נמצאת הבריאה מהראשית אל האחרית, תהליך של החיבור וההשפעה של השמיים על הארץ, חיבור שמכוחו ממשיכה והולכת הבריאה. כוונת הגמרא בראשית נמי מאמר הוא תכתיב בדבר השם שמיים נעשוי, על עצם המילה בראשית שהיא בריאה בפני עצמה. הבריאה הזאת זהו תהליך התמידי, ואת התהליך הזה אנחנו רואים בשמיים, אחר שבצבא השמיים נמצא שורש כל התהליכים של העולם וכל הנהגת הזמן מתנהגת על פיה. זאת הבריאה הראשונה, וכל המשך הבריאה כפוף למציאות הזאת. כל הבריאה כפופה לתהליך של הזמן, ואין שום אפשרות לצייר את הבריאה באופן שהיא מנותקת מעניין הזמן. הדעת שלנו אינה מסוגלת לתפוס בריאה בלי שליטת עניין הזמן. הכל כפוף לתהליך של זמן, והדברים מתרחשים בזה אחר זה כסדר. דבר מביא דבר, סיבה מביאה מסובב, והמסובב היא הסיבה למה שמסובב ממנו, וכן הלאה וכן הלאה. זהו התהליך של כל המציאות כולה, וזה עניינו של הזמן. וכך בצורה כזו הבריאה נמצאת ופועלת. עכשיו אנחנו צריכים להבין, הקושיה לא היה צריך התורה אלא להתחיל מהחודש הזה לכם, היא משום שכאן נמצאת נקודת הזמן השייכת במסוים רק אלינו, דהיינו הראשית שלנו, הזמן המיוחד לנו, הזמן שבו במערכת הזמן הזו אנחנו מקיימים את התורה. זהו סדר הזמן שבתוכו אנחנו חיים ובו התורה מתקיימת, והבריאה הזו כתובה בחודש הזה לכם. והקושיה היא, מאחר שכאן התחיל המהלך של כלל ישראל בעולם, ובמילים אחרות, כאן התחילה מסגרת הזמן שבתוכה התורה יכולה להתקיים, הרי שזה הזמן שנוגע לנו. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. הכוונה כי אופן המהלך והמשך הקיום של כלל ישראל הוא בתוך סדר הזמן של החודש הזה לכם. כלל ישראל נמצאים בעולם כדי לקיים מצוות, ותחילת התהליך שלהם הוא בתוך המסגרת שבתוכה התורה מתקיימת, והיא מסגרת הזמן שנתחדש בחודש הזה לכם. זו הקבלה פה בין בראשית, שזה הזמן האוניברסלי של כל העולם, לבין החודש הזה לכם, שזו המסגרת שאנחנו מקיימים מצוות, מסגרת הזמן של עם ישראל. כתוב בברכות, החתימת הברכה, מקדש ישראל והזמנים שאין חותמים בשתיים. אז מה זה מקדש ישראל והזמנים? תרצת הגמרא, ישראל דקדשינו לזמנים. שיש סל כדעתך שבורא העולם מקדש את ישראל ומקדש את הזמנים. והתירוץ הוא שהקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל, וישראל הם מקדשים את הזמנים. אנחנו מקדשים את הזמנים האלה, אחר שנתנו הזמנים לבית דין לקדשם על פי ראייתם. זהו סדר הזמנים שלנו, המיוחד לנו. ואף אחד מבעי העולם לא שייך לסדר הזמן הזה. זאת קושת רבי יצחק. לא היה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם. למה צריכים את הסדר הזמן שהוא הסדר העולמי, הסדר האוניברסלי? תלמד את, אותנו את הסדר שלנו, את הסדר הייחודי של עם ישראל, החודש הזה לכם, הסדר המצוותי, התורני, היהודי, הייחודי. אמנם העולם כולו קיים, אבל לא זה מה שצריך להתגלות בתורה. והתשובה היא לתת להם נחלת גויים, הפירוש. התורה רצתה שהתהליך הרגיל של העולם, סדר העולם השייך לכל באי העולם, הנקרא נחלת גויים, גם הוא יתחבר לתורה. זהו עניינו של ספר בראשית. וספר שמות, מהירידה למצרים ועד החודש זה לכם, גם כן כלול בזה. שסדר העולם השייך לכל באי העולם, הנקרא נחלת גויים, גם צריך להתחבר לתורה. והחודש הזה לכם נאמרה המצווה הראשונה שנצטוו ישראל מצוות קידוש החודש, ולדעת הרמב״ם אפילו עיבור שנה נאמר כאן בלחדשי השנה, לחבר את התהליך של החודשים לתהליך של השנה. ובעיבור השנה אנחנו משלימים את החודשים, שיהיה סדר החודשים שווה לסדר השנים, כדי לצרף אותם לתהליך של שנה. זו המצווה הראשונה שנצטוו ישראל בסדר הזמן שלה. מדבר זה עצמו צריך ביור, מה אתה פתח במצווה זו? כשהשם ברא את העולם, נתגלה לתת לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אחר כך הוא המשיך להניק את העולם עד שהוא נתן לנו את עשרת הדברות. ובעשרת הדברות איך הוא הציג את עצמו? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מצוות האמונה. מדוע כאן דווקא זוהי הפרשה הראשונה? פה הוא מתחיל בחודש הזה לכם. בעשרת הדברות הקדוש ברוך הוא התחיל במצוות האמונה. שונה. ואנחנו גם צריכים להבין איזה סדר זמן מתגלה במילה בראשית, ואיזה סדר זמן מתגלה בחודש הזה לכם. אז קודם צריכים לבאר, כי אחר שמערכת שבתוכה אנחנו פועלים, זאת מערכת שנתגלתה בקידוש החודש ובעיבור השנה, זה סדר זמן שבתוכו התורה יכולה להתקיים. לכן זאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, כשם שבראשית בריאת הזמן היא ראשונה לכל מה שנברא בעולם. כל מה שנברא בעולם צריך להיות בתוך החלל הזה של מערכת וסדר הזמן. כך כל התורה כולה צריכה להיות בתוך הסדר הזה של הזמן שנתחדש. סדר הזמן שנתחדש על ידי התורה זה סדר זמן אחר מסדר הזמן העולמי. ואנחנו חיים בתוך הסדר הזה, ורק במהלכו אנחנו יכולים לקיים את התורה. בביור עצם ההבדל בין שתי מערכות זמן אלו, צריכים להבין כך. קידוש החודש ועיבור השנה כל עניינם הוא, ככתוב בגמרא, לתיקון המועדות. יציאת מצרים היא השורש לכל המועדות כולם. כפי שאנחנו רואים שכל המועדות כולם, ואפילו שבת, כולם זכר ליציאת מצרים. בתוך הסדר הזה, התורה מתקיימת. נמצא שסדר הזמן של החודש הזה לכם, הוא סדר הזמן של המועדות. ההבדל בין בראשית לבין מועד הוא, שבראשית היא נקודת ההתחלה, ואילו מועד הוא נקודת היעד, נקודת הסוף. כאן הם שים שני סתרים של הזמן. יש זמן שנקודת הכובד שלו היא המשך מנקודת ההתחלה, ויש סדר זמן שנקודת הכובד שלו היא ההיותו מוביל תכלית. וכל סדר הזמן מכוון אל אותו יעד. יש זמן שצורת הדיבור שלו הוא מאין באת, ויש זמן שצורת הדיבור שלו היא לאן אתה הולך. מועד נקרא הדבר שאליו אנחנו הולכים. המועדים בתורה נקראים רגלים. לשם פנינו, לשם אנחנו הולכים. זהו היעד שאליו אנחנו צריכים להגיע. והוא הנקרא מועד. כלשון הפסוק, בית מועד לכל חי. כל המועדות כולם אלו מועדות שאנחנו צריכים להגיע להן. וכאן נמצאת נקודת הכובד שממנה יוצא סדר הזמן. כלומר, נקודת הכובד היא בעתיד. הזמן כולו פונה לעתיד. הזמן הולך אל, ואינו כהמשך של משהו, של איזושהי ראשית. זמן היעד הוא זמן שנקבע מכוח התכלית. המועד שהוא היעד זה סדר זמן אחד, ואילו זמן של המשך זה סוג וסדר זמן אחר. אלו שני סדרי זמן השונים זו מזו, זה מזה, ומובן מאליו שהם שונים גם במהותם. יש זמן שכל עצמו זה להתרחק מהראשית, וכל פסיעה בו הולכת ומתרחקת עוד צעד מהראשית. אולם כשהדברים כולם יוצאים מהתכלית, וכל המהלך יסודו באחרית, הסדר הזמן הוא סדר של התקרבות. הדברים הולכים אל, וכל פסיעה מקרבת. גם אם הדבר נראה רחוק, ואף אם הוא באמת רחוק, אבל כל פסיעה היא להתקרב אל. כל פסיעה מביאה על היד. אלו שני סדרי זמן, ובזה נמצא הבדל בין סדר הזמן שנתחדש על ידי התורה לסדר של העולם כולו. התורה העמידה סדר זמן אחר, סדר זמן שנקודת העיקר שלו היא תכלית. ממילא הזמן מתפך, במקום לברוח ולהתרחק הוא מתקרב. כל התהליך כולו התפך מהקצה על הקצה. סדר זמן של העולם תלוי בחמה, זהו סדר של עולם תמידי ללא התחדשות. סדר הנראה כממשיך והולך, אולם למה ישראל מתחדש סדר זמן של הלבנה? זהו סדר שהולך ומתחדש תמיד, ובו תלויים כל המועדים, כי הוא הולך על התכלית. ונתחדש לנו כאן עניין הזמן שאנו מונים ללבנה, ונתחדש לנו עוד שאפילו את סדר העולם של החמה אנחנו מצרפים לסדר שלנו על ידי עיבור השנה. מה עיבור השנה עושה? שזה מתאם בין חודשי הלבנה לחודשי החמה, שהמועדים שלנו שפסח תמיד יהיה בחודש האביב. אז אנחנו מצרפים גם את החמה לסדר הזמן שלנו. אז אפילו סדר עולם הקבוע של מעשה בראשית גם הוא שייך אלינו. כאן מתקיים לתת להם נחלת גויים, כשעצם הסדר של בראשית אף הוא משתייך לחודש הזה. לכן זה הרשי, למה התחיל בבראשית כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שגם סדר הזמן, כי אמרנו שסדר הזמן של בראשית מקביל לסדר הזמן של החודש. בראשית זה אוניברסלי, החודש זה יהודי, והתחלנו בבראשית כדי שסדר הזמן של בראשית יעבור אלינו, לתת להם נחלת גויים. למדנו בפרקי אבות, עשרה דורות מאדם עד נוח, וכולם היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. המוני בני אדם שכולם נכחדו במבול, כל עשרת הדורות האלו פרשו מהראשית עד כדי כך שהם איבדו את האחרית. הם הלכו לקראת אבדון. אחרי הם הגיעים עשרה דורות שמנוח ועד אברהם. אלה הם כבר עשרה דורות שנגמרו בתחילת התהליך של התורה. אחר שהתורה התחילה באברהם, כמו שכתוב בעבודה זרת את עמוד א', תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה אבי העולם, שני אלפים תנאו, שני אלפים. שני אלפים שהעולם התחיל בהם, זה שני אלפים תאו, עד אברהם אבינו. ללא תורה זה שני אלפים תאו. ושום דבר לא נותר מאותם דורות. צריך רק להגיד במאמר מוסגר שהדבר נפלא ביותר שיש בידינו ומהם הוא השפה, שבלעדיה לא יכול היה מאומה להיווצר. זה הדבר הגיוני ביותר שקיים, עד כדי שאחינו ניתן להם משמיים. ודבר מקומם במיוחד לראות כיצד אותם נאורים בימינו מעיזים לזלזל באותם הדורות, ועוד אין אף יצירה ששווה לדבר זה שנמצא בידינו מהם, השפה. אבל אלו הדורות הראשונים, כוחו שהתרחקו מהראשית, הם הלכו וטעו עד שהגיעו בני העולם למה שאנחנו רואים היום. על אותם הדורות מנוח ועד אברהם כתוב במשנה, בכולם היו מכעיסים ובאים עד שבא אברהם וקיבל להם שכר, קיבל שכר כולם. כאן נמצאת נקודת ההתחלה של התורה. איך זה קורה? איך אברהם אבינו יכול ליטול שכר כולם? העניין הוא כי אברהם אבינו את כל מה שהם היו יכולים לעשות הוא נטל שכר כולם. הכוונה בזה שהוא גילה והוציא לפועל את כל מה שהיה אצלם בכוח ולא יצא לפועל, ולכן הוא נטל שכר כולם. אברהם אבינו התבונן בעולם כפי שמורש ברמב״ם פרק ג' מהלכות עבודה זרה, הוא התעסק בכל הטעויות האנושיות שישנם, הוא בדק כל דבר עד הסוף, ובדיקה הזאת שבדק אברהם אבינו, הוא בדק את המסקנות שלהם, את הטעויות, ואז הגיע למסקנה אמיתית. זה נקרא שהוא נטל שכר כולם. כל מחשבה בכל עניין, כל רעיון וכל מסקנה שהגיעו, שהגיעו אליהם כל אותם 10 דורות מאנוח עד אברהם, היו בשביל אברהם אבינו דרך ותהליך כדי להגיע למסקנה אמיתית, לאמונה אמיתית. זה אברהם אבינו, הוא גילה את נקודת האמת של העולם, אבל מתוך הטעויות של כל הדורות. זה הפירוש שנטל שכר כולם. כל אחד טעה במשהו וגילה פן נוסף של טעות, ומזה למד אברהם אבינו, והוא השיג שיש מנהיג לבירה. הרמב"ם מעריך רבות במורה נבוכים, המקור בדברי חז"ל, אברהם אבינו עצמו התעסק בשעתו בכל הטעויות לפני שהגיע למה שהגיע והשיג מה שהשיג. הוא מפורש ברמב"ם שהוא עבד עבודה זרה כמו כולם, אבל כשהוא הגיע למסקנה הוא שיבר את כל הפסילים וניתץ את כל האלילים, והוא זה ששתל בעולם את האמונה. מתוך כל הטעויות של כל באי העולם, לכן הוא נקרא בלשון התורה אברהם העברי, שכל העולם כולם מעבר אחד והוא נמצא מעבר אחר, הוא מכריע את הקו. וכאן אנחנו מוצאים דוגמה לכך איך דבר עתידי יכול לתקן את כל העבר כולו. כאן באותו מקום של ההתחלה של התורה אנחנו רואים איך כל מה שעשו כל באי העולם כל חייהם, כל השכר של אותם 10 דורות היה אצל אברהם. כל אותם 10 דורות שמנוח ועד אברהם כולם התרחקו יותר ויותר מהראשית, ואברהם הביא את כל הטעויות שלהם לתכלית האמיתית. כאן נמצאת השותפות הגדולה בין זמן שהוא עבר, שנקודת הכובד והעיקר שלו נמצאת בעבר, לבין זמן שנקודת הכובד שלו נמצאת בעתיד. השכר של כל מה שעשו אותם אלו שחיו בזמן העולמי, אוניברסלי, בזמן שבו העולם הולך ומתרחק מתחילתו, מי שהביא את כל זה לתכלית, הוא זה שסדר הזמן שלו הוא סדר זמן הפוך. סדר זמן שבו מכוח העתיד נמצא העבר, שאצלו העתיד הוא שורש הזמן ולא העבר, וכל הזמן מתקדם והולך לקראתו ושואף להגיע אליו. כל 10 הדורות שחיו בהם המוני בני האדם בעולם, נתברו על ידי אדם אחד שכל הדורות האלו התכוונו להגיע אליו. כך התהפכה הקערה על פיה, כל חייהם עברו לבטלה, והגילוי שאברהם אבינו גילה נתן לו את השכר של כולם. הוא זה שהכניס משמעות בכל חייהם של כל 10 הדורות שהיו לפניו מנוח ועד אברהם. אין לנו ציור חזק יותר בלתת להם נחלות גויים מבא אברהם ונטל שכר כולם. וכך הוא כל עניינה של תורה שבאה לעולם לא להתחיל זמן חדש, אלא להביא את הזמן הרגיל של העולם לזמן שלה. סדר הדברים שכל מה שקורה בעולם צריך להגיע אל התכלית של התורה. וכך נבין איך ייתכן לשוב בתשובה באופן שכל הזדונות הופכים להיות זכויות. איך הדבר אפשרי? וראי כל זה כבר היה ואיננו. אבל באמת גם זה ציור של לתת להם נחלת גויים. אם אדם זוכה לחזור לתשובה באמת, תשובה מאהבה כראוי, אז הוא זוכה בנחלת גויים. כל אותם הזדונות שהוא עשה אין לך נחלת גויים יותר מזה, וכל זה ניתן לו במתנה. הוא לוקח את שכר כולם. זה נקרא לתת להם נחלת גויים, וכולם יש שכר על ידי התכלית שאליה הגיעו מכל הטעויות. כל ספר בראשית מדבר על סדר זמן שכל כולו התרחק והלך מאותה נקודה שנקראת בראשית. אותה נקודה שנקראת בראשית נשארה מאחור, ומשם, מאותה בראשית, מהיום הראשון הלכו בני האדם והתרחקו יותר ויותר, הלאה והלאה, עד שהגיעו לאן שהגיעו. 10 הדורות הראשונים נכחדו כולם ולא נשאר מהם זכר חוץ מנוח וכל אשר איתו בתיבה. שם התחיל עולם חדש, ושוב אותו עולם חדש הכעיסו והכעיסו עד שהגיעה תורה. וכאן שהגיעה תורה, אז כל נחלת הגויים חזרה ונתנה לנו. כוח מעשה והגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, נאמר כתשובה לתנת אומות העולם, לסתים אתם שכבשתם ארצות 7 גויים. יש כאן עניין עמוק, כי באמת כל חלות קדושת הארץ היא דווקא על ידי כיבוש. ואם היא הייתה ריקה, היא לא הייתה מתקדשת. זו האמת של סתימתם. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה באופן שכדי להגיע אליה צריך לגזול אותה בכוח מהמחזיק בה. זהו מהלך של כל יחיד, וזהו מהלך של כלל ישראל, וכך נברא העולם באותה צורת זמן הנקראת נחלת גויים. ואנחנו לוקחים את הזמן הזה ומצרפים אותו אלינו, ברצונו נתנה להם וברצונו נתנה מהם נתנה לנו. זה ביוק אותו דבר, ארץ ישראל רק מתקדשת על ידי כיבוש. אנחנו כבשנו את הארץ כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו, וגם את הזמן אנחנו כובשים. אם אמרו מות העולם נסתים אתם, נאמר להם, זו אמת, אנחנו באמת נסתים. אנו נלחם במי שעומד כנגד המציאות האמיתית ונותן לה צורה אחרת. למי שייך לשנות התור, נלחם בו וניקח ממנו כדי לקבוע בעולם, ויומר אלוקים יהיו. בחומש בראשית אנחנו לומדים איך יצא הבריאה מתור לתורה, מאלפיים שנות תור לתחילת שנות תורה של אברהם אבינו. ואחר כך במצרים חזר כלל ישראל למצב של תור, וכאן הגיע לידה בחודש הזה לכם. כך היא כל מציאות הבריאה כביכול, תמיד מצב של בריאה על גבי בריאה, לתת צורה לאותו תור. כך גם נברא כל אדם כשהוא מוחזק עד גיל י' ג' בידיו של היצר, ואז הוא מקבל מצוות ועליו להגיע כי לסתים ולגזול את עצמו מידיו. כמאמר חזה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. לעולם מוטל עלינו להגיע כליסטים ולהוציא את הדברים מתור לבריאה. וכך התחייב גם בכיבוש הארץ להגיע כליסטים. בנבואת צפניה, נאמר הייעוד שלו, כי אז ההפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד. זאת נבואה לעתיד לבוא. רש"י מביא זאת על הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, השם שהוא אתה אלוקינו, עכשיו הוא השם שלנו, ולא אלוקי אמות עתיד להיות השם אחד כשתקיים הנבואה הזו. לשון הנבואה הוא שהדבר יקרה על ידי היפוך. כשהדבר מתהפך, הרי שהוא אותו הדבר עצמו שהיה מקודם, אלא שקודם הוא היה בכיוון אחד, וכעת הוא מתהפך ומשנה את הכיוון. כתוב כאן שהתהליך הזה, אותו הייעוד, שהוא הייעוד של השם אחד, הייעוד הסופי, שאנחנו מחכים לו בכל יום שיתגלה, יקרה על ידי היפוך. צריך להבין כי לכאורה כשהופכים את אותו דבר ולא משנים משהו בעצם, לא מביאים דברים חדשים. איך יתחילו כולם לקרוא בשם השם? אז ההבנה בזה שבאמת לא צריכים שום דבר אחר. את אותם הדברים שנמצאים צריך רק להפוך לכיוון הנכון. אנחנו לא יודעים מה זה, כי מעולם לא הפכנו דבר בהיפוך של אמת, אבל כאן כתוב דבר ברור. כל אחד נושא בתוכו מספיק דעה ומחשבה כדי לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד, אלא שזה נמצא בכיוון ההפוך. צריך רק לשנות את הכיוון, לשנות אותה מחשבה שמביאה למסקנה של טעות, וכשנהפוך אותה לכיוון הנכון, היא עצמה תביא למסקנה אמיתית. זה בדיוק מה שקרה עם אברהם אבינו וכל עשרת הדורות שלפניו. את כל מה שהם חשבו הוא הפך לכיוון הנכון. הרמב"ם הכתב שהוא הולך ומקבץ בני אדם ומתווכח איתם, לתווכח, היינו להוכיח לאדם מתוך מה שהוא חושב שזאת המסקנה. כי אם אחד מדבר חיטים והשני עונה לו בסורים, אין כאן ויכוח. ויכוח נקרא בין שניים כשאחד מוכיח לשני, באופן הוכחה הוא להראות לאדם כי אחר שהוא מודה בדבר מסוים, הרי שמתוך מחשבתו מוכח שזאת תהיה המסקנה. זה מה שעשה אברהם אבינו, להוכיח מכל טענה ומכל מחשבת המסקנה האמיתית, ובזה הוא נטל לצחר כל המסע. היפוך, היפוך ממה שהם חשבו, הוא הראה את המסקנה הנכונה. טבעם של בני אדם, ובפרט היום שהם יודעים את הכל כבר מתמול של שום, כל דבר שהם שומעים הם מצרפים למה שהם כבר יודעים. באופן כזה כל דבר שהם שומעים מסתרס מיניהו בעל אתר, הוא אינו יכול לעשות שום דבר, כי מיד הוא נעשה משהו שכבר היה, ומה שכבר היה לעולמים אינו שווה כלום. זה כבר היה וזה לא פעל כלום. איזו חכם הלומד מכל אדם? הכוונה, כי כל אדם חכם יודע לשמוע את מה שעוד לא שמע. זהו החכם. חכם יודע לשמוע מה שעדיין לא נשמע. אבל אנשים מצרפים את מה שיודעים, את מה ששומעים למה שהם כבר יודעים, ולא יוצא מזה שום דבר חדש. הכל משתלב ומשתבץ בתוך מערכת המושגים שלהם. כל מי שחי לקראת תכלית, הוא חי לקראת מחשבות חדשות, לקראת דברים שעדיין הוא לא ידע. כל מי שחי כהמשך מעבר, והוא רק ממשיך אותו, הוא חי עם דברים שכבר ידועים, וכל דבר הוא מצרף למה שכבר ידע. דבר זה נידון למוות. מי שרוצה לחיות חיי אמת, חייב להיות מכוון לעתיד. עתיד זה מה שעדיין לא היה, מחשבות חדשות. הנטייה שלנו היא לא כזו, הנטייה שלנו זה שוב, לחשוב את אותן מחשבות שכבר חשבנו, וכל דבר חדש לשלב בתוך מערכת המושגים המורגלת אצלנו. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל היא חודש. מהלך החיים בעולם הוא כולו היפוך הגמור מחודש. היפוך גמור מחודש, זאת אומרת, הופכים את הכל. זה החודש הזה לכם. דברים מחודשים. אין כל חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש. שם זה ממש חדש. מי שחי לקראת עתיד, חי לקראת חודש, לקראת חידוש. התודעה שלו כולה מכוונת לחידוש, למה שעוד לא היה. מה שהיה אינו מעסיק אותו. אחר שימו ימשיך ויחדש, הרי בזה יתוקן גם מה שהיה באופן הטוב. אז אמרנו פה דברים שהם ממש מזעזים את, 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 את עמות הסיפים. להבין את, 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 את התכלית שלנו בעולם. אנחנו הולכים לקראת מועד, רגלים, מציאות חדשה. ומציאות חדשה דורשת מחשבות חדשות. ובכך מתקנים את העבר, ולומדים מהעבר, לומדים את טעויות העבר, את האמת הצרופה, את האמת שתתגלה לעתיד, כשיתקיים הפסוק, אז הפוך על כל העמים, שפה ברורה, לקרוא כולם. בשם השם, בעזרת השם, נזכה לבקרוב. לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד במהרה בימינו אמן ואמן. שלום שלום אהובה ידידיי מורי ורבותיי.